שיחה אישית, תוכנית אירוח עם אבי רוזן.
לפני 25 שנים הוא הגיע להתארח כאן באולפן קול חי, בתוכנית צעירה שזכיתי להגיש. הוא הגיע כדי לספר על קבוצת שחקנים מקצועיים שחזרו בתשובה ורוצים להכניס לציבור החרדי הצגות כשרות. הוא דיבר בהתלהבות רבה של מי שזה מקרוב זכה להכיר את בואו, והוא מבקש לרתום את כל הכישורים התיאטרליים שלו כדי לשמח אלוקים ואדם. כבר בתחילת הדרך ניכר היה שמדובר בשחקן נשמה, יוצר אמיתי. יחד עם חבריו הם הציעו את מר קולטם. באותו רעיון היו הרבה רגעי צחוק ושעשוע, בעיקר בגלל האורח המרכזי. היו גם רגעים שחשבתי לעצמי, טוב, הוא קצת מגזים, אולי גם קצת מדומיין. הצגות בציבור החרדי היו עד אז בעיקר מושג לאירועים פנימיים של בתי ספר, תלמודי תורה, מוסדות חינוך, כשהמחנך התורן שבמקרה מצא את עצמו במקצוע חינוכי ורצה להביע את הכישורים שלו, היה יוזם הצגות לימים מיוחדים, אירועי סוף שנה וכדומה. אבל הצגות של ממש לא בבית ספרנו. בכלל, המילים תיאטרון ותרבות, אפס משהו, באותה תקופה היו מילים שעדיף שלא להזכיר אותם בנשימה אחת עם הקשר חרדי. השנים חלפו, והאורח מאותו רעיון הקים בעשר אצבעות ועם לא מעט אתגרים בדרך, אימפריה של ממש. הוא הצליח להוכיח שאפשר ליהנות מההצגות המשוחקות בצורה מקצועית ואיכותית, ללא פשרות וללא ויתור על קוצו של יוד בכל מה שקשור להתאמה החרדית. יתרה מזו, הוא הצליח להחדיר מסרים חינוכיים רבים ולגעת בנקודות ערכיות חשובות שלא ניתן היה להעלות אותם בדרך אחרת, ובהצגות המסרים עשויות שלהם. ההצגות הפכו למבוקשות בציבור החרדי כולו, ובפרט במוסדות חינוך רבים שגילו את האוצר החינוכי הגדול הזה. אני שמח לומר שלום וברכה לידידי היקר, שחקן הצדיק, שחקן הנשמה רבי, עופר הלוי.
שלום, שלום וברכה.
ברוך הבא. אני אומר רבי לא רק הוקרה והערכה ותואר כבוד, רב קהילה מכובדת שנשמע עליה בהמשך. ברוך הבא.
ברוך הבא, אבי רוזן היקר והאהוב.
אתה זוכר את אותו רעיון לפני...
אני לא זוכר.
גילוי נאות. ידיד, מאז נשארנו ידידים וחברים טובים ואפילו קרובים מאוד, ועשינו גם כמה דברים טובים ביחד. אנשים מכירים אותך, שעשע, מצחיק, על הבמה, עם כל מיני משפטים שהפכו לכל מיני מלווים בתים ומשפטי מפתח ונכסי צאן ברזל. מי אתה, עופר הלוי?
מי, אני לא יודע. אני לא יודע מי אני. אני מחפש עדיין מי אני. אבל יש לי הרבה כובעים שאני משתמש בהם לקדש את שמו ולהעביר את המסר שאני רוצה להעביר במסע הזה של החיים שלי.
אתה אדם שמח רק על הבמה או גם ביום יום?
אבל שאני אדם רגיל, שמח, עצוב.
צחוקים איתך כל הזמן?
לא.
מי שנמצא לידך?
לא.
אתה יודע להיות רציני?
אני יודע להיות רציני, אני יודע להיות עצוב. כואב לי, שיורד גשם, יורד גם עליי. שצופטים אותי, אני אומר, איי.
אתה ממש אדם אמיתי.
רגיל, 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 גם נורמטיבי, נורמטיבי. ואני חושב שבגיל צעיר מאוד הבנתי שהקדוש ברוך הוא נתן לי איזה מתנה.
נולדת שחקן?
לא, אבל מגיל צעיר מאוד, אני קיבוצניק, אתה יודע, זה חידוש גם בשבילך. קיבוצניק.
אוקיי.
בגיל 15 גדלתי בתל אביב. בגיל 15 החלטתי לעבור לקיבוץ, קיבוץ עין חרוד בצפון. ושם גדלתי את הנערות שלי עד הצבא. ושם למעשה גיליתי את הכישרון המשחק שלי.
שהיית צריך לעבוד על המפקדים.
לא, לא, לפני הצבא, בקיבוץ.
לפני, אבא קיבוץ.
הייתי רוצה להראות שאני משהו. תשמע, במה זה כלי מטורף. זה כלי שאתה יכול לשחית איתו. אתה יודע, זה בתור איש תקשורת. כמה התקשורת משפיעה ויכול לקחת את דעת הציבור, דעת הקהל לכאן או לכאן.
קוראים לזה עם אינדוס תודעה, להנדס.
אינדוס תודעה. ואני הבנתי זה בקיבוץ שהתחלתי לשחק בחגים. התחלנו לעשות קטעים מצחיקים, קטעים זה, והבנתי, וואלק, אני טוב בזה. ומי סיירת מטכל, הייתי צריך להיות קיבוצניקים, זה עריות, זה פייטרים, זה סיירות, זה זה. ואני גדלתי מגיל 15 בקיבוץ, והאוטומט שלי היה סיירת מטכל, צנחני או סיירות. ואז היו מבחנים לתיאטרון צהל, והתקבלתי לתיאטרון צהל, זה גם תלוי.
אחלה סיירת בעולם.
ואז אמרתי לעצמי, לא, זה לא מספיק, אני רוצה להישאר בסרט מטכ"ל. סרט מטכ"ל, שם התחלתי, ולאט לאט...
עופר הלוי, סיירת מטכ"ל?
כן, כן.
שם התחלתי... הצחקת את החבר'ה או היית לוחם?
הייתי טוב, הייתי טוב.
מה עשית? משם... מה עשית שם?
סרט. סרט מטכ"ל, התחלנו בסרט מטכ"ל, אז נפצעתי ועברתי לשריון, הייתי תותחן מג"ד בצבא, חטיבה 7.
זאת אומרת, אם היום, אם היית אז היום, אז היית עכשיו בעזה.
היינו מלחמת, לא, כבר גדול, די, 50 יוצאים.
לא, אם אז היה היום, אז בתפקיד שלך
היית בעזה. הייתי מלחמת לבנון, האמת. וככה התחיל המסע שלי בעצם בקיבוץ הזה, קיבוץ עין חרוד. בלי שום קשר ליהדות, בלי שום קשר לכלום. שם התחיל בעצם גילוי מה אני טוב. ואתה יודע, יש איזה מפתח של האישיות של האדם, שהוא מתחיל לגלות איפה הוא טוב, איפה הוא לא טוב. אני חושב שאחד מהבגרויות של האדם, גם במגזר הדתי, שהוא מתחיל להבין, בוא'נה, בזה אני טוב. בזה אני צריך עזרה. לפעמים חשבתי אפילו בתיאטרון. שאני יכול גם לכתוב, גם לבהם, גם לשחק, גם לשיר, גם הכל, גם... יש משל של אחד מהאדמו"רים שאומר, אל תהיה ברווז. מה זה ברווז? ברווז גם יודע לעוף, גם יודע לשחות, גם יודע ללכת, אבל שום דבר הוא לא עושה טוב. הוא עושה הכל, אבל לא עושה שום דבר טוב.
אימצתי, אל תהיה ברווז. אני נוהג לרשום משפטים מהאורחים שלנו, אל תהיה ברווז.
איפשהו בחיים אתה מגלה, מתחיל לגלות, וואק, אני טוב בזה. ובזה אני צריך להתמקד. ואז פרשתי, נפצעתי, פרשתי מסיירת מטכ"ל, עברתי לשריון, הייתי תותחן מג"ד בשריון, במלחמת לבנון השנייה גם הייתי. ושם התחיל בעצם המסע שלי עם עצמי, אל עצמי. טוב, זה מקשר אותי, ישר חזרתי בתשובה. בעצם שמה זה היה...
אני רוצה לנסח את זה יותר טוב. ואני רוצה שאתה תנסח את השאלה יותר טוב, אבל אנחנו נצפה בזה. ואז תיתן לי את התשובה על זה. אלקנה, תן לנו ככה את עופר, ככה בשביל הפתיחה של המאזינים והצופים שרואים אותנו עכשיו בווידאו, ונשמע את השאלה מפי קודשו של עופר, רבי עופר.
היי, בצורה גדולה להיות בשמחה.
חרדי.
סתכל עליי. סתכל עופר.
עליי, פרוסטר. נבקמינה,
מזה
ישחק. פתאום אני שומע.
תרנגו.
לא, לא, דופקים בדלת.
קורילה
של לימונים. אתה יודע מה זה תענה דיבור?
לא.
זה שמתענים את הדיבור?
כן.
כן.
תן ברכה, בבא אופן.
20 שקל.
מה זה, אמיתי? מה זה, מתי חזרת בתשובה? מה קרה?
מרגישים שחזרתי, מרגישים?
לא מתאים לך, וואלה, כזה בושות אתה עושה לי.
מה יש?
מה קרה, מישהו לא עלינו נפטר? מה קרה, מה שאתה?
הוא קונה אותו, הוא בדק.
בטח.
פעם בדקת למה אתה חי?
מה זה?
פעם בדקת למה אתה חי, למה אתה אוכל, למה אתה יושן? פעם בדקת?
לא.
לא.
תגיד לי, עופר, השיגעון בראש שלך, איפה התחיל?
מה זה?
הג'ננה, הג'ננה. נקודת ההתחלה של הג'ננה, מאיפה התחילה?
מהחציל.
היית פעם צעיר?
הייתי צעיר פעם.
אז מאיפה התחילה נקודת ההתחלה של החציל, נקרא לזה ככה במילים עדינות?
איפה התחילה הג'ננה, באמת?
למי שלא הבין, נתרגם, השיגעון זה לחזור בתשובה פתאום, כן.
לא יודע, לחזור בתשובה, אתה יודע, ההתבוננות הזאת, בוא'נה, יש פה עוד משהו בחיים האלה, עוד ערך בחיים. אני הייתי במלחמת לבנון, הייתי תותחן מג"ד, ושם קיבלנו הוראה בשעה 12 לתקוף איזה מוצב בלבנון. ואני זוכר, בשעה 10:50, התחילו לראות עלינו מכל הכיוונים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. היה איתי בטנק תותחן דרוזי. התבקשנו לצאת מהטנק, והוא יצאנו, והוא התחיל לרוץ, טה-טה-טה, לכל הכיוונים. ואני התחבטתי אחרי הטנק, עד יעבור זעם, כזה לא ידעתי מה לעשות. והוא חזר, באו לסייע לנו כל מיני כוחות שהיו שם באזור, ואז הוא חזר והוא אמר, אמרתי, מה אתה רוצה לתוך האש? זה זהיריות, זה לא קפצונים. אז הוא אמר לי, אני יש לי אללה. מה שמכתוב, מכתוב. זה היה פעם ראשונה בחיים שלי ששאלתי, בוא נה, אופר, איפה אלוקים שלך? פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא עשה לי טק, איזה משהו חשיבתי של להתבונן על החיים האלה קצת אחרת. זה היה בעצם הנקודה הראשונה שגרמה לי, וואו.
בן כמה אתה אז?
21.
לא שמע ישראל, לא ברכות, לא תפילות, לא שבת, קידוש, לא יודע מה המושגים האלה אפילו? בקיבוץ לא היה משהו של...
היה עושים קידוש, הייתי בא הביתה, עושים קידוש, ואבא היה אומר, נו תזדרז, מתחיל סרט ערבית, היה פעם התקופה שלנו, סרט הטלוויזיה, עושים קידוש, נו, 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 עושים קידוש, והולכים לראות סרט ערבית, אחרי זה אוכלים.
בית ספר, שום דבר.
כלום, 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 קיבוצניק. קיבוצניק. וזה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, טק. ואז התחלתי לחשוב, בוא נע, דרוזה, זה רץ לתוך האש, איפה האלוקים שלך? זה היה הפעם הראשונה המפגש עם אלוקים. הפעם השנייה הייתה, יצאתי אחרי 3 חודשים מלבנון לחופשה בבית, ואני והבן של, דוד שלי הולכים לים, ואחרי 10-15 שעה אני רואה אותו טובע, והוא עושה ככה. לא יודע, ישחו טוב. שיחקתי את הרמבו, מוריד את הזה, רץ, רץ את החיה, ומגיע עד אליו, מושיט לו את היד, והוא מושך, אתה אחד שטובע, מושך לי את היד איתו, ואני טובע. עכשיו, הוא לא עוזב לי את היד, הוא אומר, אנחנו הולכים ביחד, אני לא הולך לבד. ואני עושה הכל, אתה יודע, מרביץ לו, דוחף לו עצמאות לעיניים, לא עוזניים, תעזוב, שחרר. ואני טובע. הוא יוצא, אותו מצילים, ואני טובע במים. אני לא אשכח את הרגע הזה. וואו. זה כאילו כל החיים שלי עוברים לי ככה, מול העיניים. ואני אומר, אני הלך, אני מת פה בים הזה. ואני מת, ואני פעם ראשונה צועק, ריבונו של עולם, תציל אותי. אני אומר, יש יד, ככה מושכת אותי החוצה, תרח. אני יוצא משם, ומתעלף, מתעורר בבית חולים, הוציאו ממני איזה 15 ליטר, אני לא יודע איך נכנס פה. לא יודע איך נכנס 15 ליטר, אבל טוב, יא עגל, אתה כבר טובע, סגור את הפה. לא, שותה מים. זה היה המפגש השני עם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, יש כזה...
שבא עד אליך.
כן, שיש כזה דבר שאומר לך, יש התראה ראשונה של חברת חשמל, ויש התראה לפני ניתוק. וזו ההתראה השנייה. התראה השלישית הייתה, אני חוזר לצבא, בלבנון, יש מסדר נשק. באמצע מסדר נשק בלבנון, מישהו עושה ככה, מליאל תזוס פוצ'י, צרח, צרח, כדור בראש, לוחץ, נשמע תח. אף אחד לא מתייחס, ממשיכים רגיל, ואז הוא צועק, יואו, היה כדור בקנה. זה היה כדור עקר. אתה יודע מה זה, קליה, נותן בפיק המכה, מפוצץ את החומר נפס, ואז הקליה עף. והפיקה הזאת הייתה עקרה. נשמע פק, אבל לא היה לה מספיק כוח להדליק את זה ישירות לראש, היום היה יושב פה מישהו אחר. זה היה...
וואו, אתה הצליח להפתיע אותי, אופר. להפתיע, לרגש ו...
זאת הייתה התראה שלישית, זה ממש לפני ניתוק. ושם התחלתי... להגיד, וואו, בואנה, מה רוצים, מה קורה פה? ואז סבתא שלי נפטרה, זיכרונה לברכה, אני זוכר שעמדתי מול הקבר, וראיתי איך את הכף הראשון של החול יורד על הארון, ונשמע לי בלב, פום, וזה, כאילו הורידו אטום לתוך הלב שלי, פח. וואו, גם אני צריך להגיע לפה, מתישהו גם אני אגיע לפה. וזו ההתחלה שלי של החקירה בעצם, מי אתה? שאלת אותי בהתחלה, מי אני? זאת הייתה הנקודה שהתחלתי לשאול, מי אני? מה הקטע פה בחיים האלה? הרי גם אני אגיע לפה מתישהו, וזה הקטע שבעצם החקירה שלי, של מי אני, והמפגש הראשון שלי עם עצמי קודם כל. כי המרוץ של החיים האלה הוא מרוץ כזה שנותן לך לרוץ, להצלחה, לכבוש את העולם, להיות איזה מישהו, דרך אגב, שאני רציתי במה, אחד מהדברים שאדם רוצה להיות שחקן, תראו אותי. אני פה. שחקן, זמר, זה לא משנה. מדיה בכלל, זה איזה מצב שאדם אומר, אני רוצה שתסתכלו עליי, אני רוצה שתראו אותי.
ובאותו זמן אתה עוצר לרגע, ובעצם אומר, מי אני? עופר, מה אני עושה כאן בעולם הזה, ומתי שאולן אני הולך? ומאיפה ממשיכים? פתאום מגיעה הערה אלוקית, פתאום אתה שם כיפה ציצית, הופך לדתי, מה, איך אתה פוגש את הדת שלא ראית בכלל קודם?
אני יושב בישיבה של סבתא שלי, ואני רואה אחד מהאחים הדודים, דתי חרדי, כולם מתווכחים כל הזמן, איך הוא יקברו, מה יעשו, וזה, והוא עם הספר, השם מבין, לא מתווכח, לא כלום, ואמרתי, וואו, אני רוצה להיות ככה, אני רוצה כמו, מאיפה הקור רוח הזה, הענבה הזאת, איזה שקט, מנוחת הנפש, אתה יודע, מי שלומד שער הביטחון, רואה שהביטחון הוא בעצם מנוחת הנפש. כל הרבנו בחיי שער הביטחון מדובר על מה זה אמונה, מנוחת הנפש. אני רגוע, שבורא לעולם, הוא מוביל אותי. הסתכלתי עליו ואמרתי, בוא, אני רוצה להיות כזה. ואז התחלתי להתקרב אליו, אל האיש הזה, הדתי הזה. המון שאלות, המון זה, המון פה, קיבלתי, אבל זזתי הצידה. הקריירה, הרצון שלי להצלחה הרבה יותר, היה יותר חזק מזה, והבנתי שזה אמת, ואמרתי, בסדר, אני בגיל 40 אחזור בתשובה, תן לי להשתגע עכשיו, אני אעשה את הקריירה שלי, ואני אחזור בתשובה רק בגיל 40. ואז אני מתחתן, מי שהסכימה התחתן איתי סוף סוף, אני מתחתן, ואני נוסע לחוץ לארץ. האמת שזה לא הסיפור שלי, סיפור עברתי סיפור דומה, מגיע לגן חיות בחוץ לארץ, יש שלט, הגן חיות הכי גדול בעולם, אי אפשר ללכת ברגל, אתה נוסע עם אוטו, ונפגשנו פתאום בשלט שאומר, החיה הכי מסוכנת בעולם. בוא נראה מה זה, נכנסים. בודקים אותך עם גלי מתכות וזה, לפני כן, הכל באנגלית. You ready, מיסטר? ready. כאילו, בסדר. נכנס עוד שער, you ready, מיסטר? ready.
אתה מוכן.
אתה מוכן, אדוני? אני אומר לו, you ready, ready. עוד שער, בודקים שתיים, ready, מיסטר? אמרתי לי, אשתי...
על האיסטר.
בואי נצא פה, זה לא נראה לי. מה אתה מפחד? אוקיי, בואי עד קדימה, אבל לא, תלך אתה לי מאחוריך, נכנסים, you ready, מיסטר? ready, כבר חלה, סימנתי, מוכן, אני מוכן! מגיעים לשעה האחרון, אני ready, אמרתי, ready, חלס. ואז פותחים, אני יוצא ביניים, פותחים את הדלת, אני רואה החיה הכי מסוכנת בעולם. מה אני רואה מולי?
מראה.
מראה?
וואו.
מסתכל על עצמי. מסתכל עלינו, צוחקים עליי בחיית קום. כל הרד ירד בשביל להראות לי את עצמי. בעשתי, אמרתי, אני רוצה את הכסף חזרה. אבל אחרי כמה זמן ירד לי הסימון. שאמרתי, האדם, שהתחלתי לחזור בתשובה ו... התחלתי להבין שכמה האדם הוא החיה הכי מסוכנת בעולם. אם אין לו תורה, אם אין לו ערכים, אין לו איזה משהו אמיתי שמוביל אותו, כל המלחמות עולם, כל השואה, כל מה שקורה היום גם בארץ שלנו, אנשים הופכים להיות חיות אדם. למה? כי אין להם את התורה, אין להם את המראה הזאת, וההתבוננות פנימה לראות כמה האדם הוא חיה. הוא חיה אמיתית. וזה מה שהיה התחלה שלי, של חזרה בתשובה, בעצם בתוך המנגנון הזה. אני זוכר שהיה לי פגישה ראשונה עם הרב אמנון יצחק. היה לי אח שחזרה בתשובה, שמואל, לפניי. ואני בעצם הקריירה שלי, אתה יודע, התקבלתי לבית ספר למשחק, בית צבי, גמרתי צבא. ואמרתי, קדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה האמת, אבל לא עכשיו. אני אחזור, אני מבטיח לך.
תכף אשוב.
כן, תכף אשוב, בדיוק שלט. אני אחזור, אני מבטיח לך לא עכשיו. ואז בבית צבי, למדתי 3 שנים משחק, ובמקביל אח שלי חזר בתשובה, ואמר לי, עופר, חבל עליך. יש פה איזה רב אחד, בוא תיפגש לי, עזוב אותי עכשיו, אני וזה, הייתי בדיוק בהכנות לתיאטרונטו, גמרתי בית ספר למשחק, יש, מי שלא יודע, פעם בשנה תחרות של הצגות יחיד בתל אביב, ששם מביאים את השחקנים הכי טובים בארץ, ועושים תחרות.
זה הסיכוי שלך בעצם לקפוץ משם, המקפצה.
וזה החלום של כל שחקן, בארץ ובעולם, להגיע להצגת יחיד. אני מסיים בית ספר למשחק, מקבלים את הטקסט, את המחזה שכתבתי, עם עוד כותב אחד, הבן של השופט היה, תיאודור אור, השופט העליון, הוא היה במאי, זה היה דוקטור, פסיכולוג, וגם היה גם במאי, כתבנו יחד איזה מחזה, קיבלו אותו. אני באמצע הכנות, ואח שלי משגר אותי, נפגש עם הרב אמנון יצחק. אני אגמור, הבטחתי, גיל 40, אני אחזור. ואני אומר, לא, ואז הוא אומר לי, כך מי שרוצה לדבר איתך. הוא אומר, הלו, כן, שלום, זה אמנון. אמרתי לו, כן, בוא אליי. אמרתי לו, מה? בוא, אני רוצה, שומעתי, יש לך שאלות? בוא אליי, אמרתי לו, בוא אתה. אמר לי, לא תבוא אליי. ישב עליי שבועיים, נסעתי אליו. באמצע כל השגרון של התיאטרון. אני יושב איתו כל שאלה שיש לי, עוד באוויר, נפץ, נפץ. לוקח אותי לרב של הזיכרון לברכה, הרב שפירה.
רב יהודה שפירה.
אומר לי, אומר לו, זה, יש לו עכשיו שחקן גדול, הוא הולך לתיאטרונטו. זה. יושב, לומד איתי שתי שורות גמרא, הרב שפירה. עושה לי ככה בראש, אומר לי, אתה תחזור בתשובה. אמן. יצאתי משם. אז הרב אמן אומר לי, נו, יש סמינר. אתה רוצה לבוא שבועיים סמינר? אמרתי, עזוב אותי, אמרתי, גיל 40 אני אחזור. ישב עליי, אני אומר לך, פעם בשבועיים טלפון ממנו. מה העניינים? זה אמנון. תשמע, יש סמינר. אמרתי, הרב, אני אתקשר אליך שאני ארצה. בסדר, וישב עליי, ככה.
זיהת הפוטנציאל.
כן, לקח אותי סמינר.
אולי הזדמנות בשם מאות אלפי, עשרות אלפי אנשים יותר, שנהנים מהכישורים של אופר, להגיד לרב אמנון יצחק, תודה רבה הרב, שדאגת לא לוותר לאופר.
כן, ואני אומר לך.
אז היית בסמינר.
אני, שמע, אחד מהאנשים שבאמת, אני חייב לו הכרת הטוב, ואני חושב שכל פעולה שלי, יש לו קרן קיימת שלו בדבר הזה, זה הרב אמנון.
בהחלט.
יש את הרב פריאנטה מלעד, יש עוד רבנים כאלה שבדרך שלי.
אז היית בסמינר.
הגעתי סמינר של ערכים, יחד עם אשתי, וואו, זה סיפור שחייב לספר. איך הגעתי לסמינר?
אנחנו נמתח את השעון קצת.
לא רציתי להגיע לסמינר. ואז אשתי אמרה לי, מה? כמה זה עולה? אז, 1,500 שקל. אני לא משלם את זה לירה, כל מי שיסע לטיול, זה סמינר, אמרתי, רק לבדוק שזה לא זה ונעיף את זה. אני לא משלם את לירה. ויכוחים של שבועיים שלוש, דופקים אצלי בדלת. אבי, אסור להגיד השם ידי, דופקים אצלי בדלת, מגיע מישהו, אומר, שמע, אח שלך דיבר איתי, אני חזרתי בתשובה בגלל סמינר של ערכים. יש לי מעשרות 1,500 שקל, אני מחפש זוג שרוצה ללכת לסמינר. אני אומר לה...
שמע, מה זכית? תשים לב בסיפור שאתה מספר לנו כאן, ותראה, אני חושב שתוכנית ראשונה, מאז שהתחלתי, התוכנית הקצרה, שאני בעיקר שותק, אתה מוליך אותנו, אבל בקצת שאני, אתה... הקדוש ברוך הוא בא אליך בדלת, שולח את הרב אמנון, שולח אליך את הסימנים בצבא, שולח בו בים, קח כסף, רק תחזור אופר, מה קורה?
ממש, רק אחר כך התבוננתי על כל הדברים האלה, ואני אומר לאשתי, שמי, הנה, יש מישהו שישלם. לא נכון, אתה תתת לו כסף, שייתן לנו, תראה מה קרה, הנה, בן אדם בחוץ, הוא, זה חלק מההצגה, יוצא לדבר איתו, והוא עשה שמירת העיניים, הוא אומר לה, מה, תגיד לה שאתה נתת את הכסף. הגענו לסמינר, הבאנו, אז היה קלטות וידאו. אמרתי, מה אכפת לך? נלך בית מלון החשבונה. הבאנו קלטות וידאו, זה, לראות וידאו, הגענו למלון.
אין וידאו, אנחנו סוגרים הכל.
אין כלום. ועכשיו אמרת, ישר יום אחד. שרנו יום אחד, ואז היא נכנסה לעניין יותר ממני. בדרשה הראשונה הייתה ככה, עכשיו אני הלחצתי, כי אני עוד לא האמנתי שזה אמת. תראה, בואי נלך לאכול, אני אומרת לי, לא, ככה. אין לי מי לדבר. בואי, יגמרו לנו את העוגות. שום דבר. שום ככה, ואני לאט לאט נכנסתי, אני זוכר שהיה לי ויכוחים עם רבנים.
עופר, בכל אופן.
ויצאתי משם, אמרתי, בדיכאון, אבי. בדיכאון שאכלתי אותה, שזה אמת, ואכלתי אותה. והייתי בדיכאון גדול, שהלך לי התיאטרון, הלך ההצגות, הלך הכל. לפני כן לא סיפרתי שבתחרות הזאת, בתחרות הזאת אתה אומר, אוקיי, הלוואי שרק אני יגיע, אני אומר לך, כל השמות הכי גדולים בארץ, התקבלתי לתיאטרונטו, עם כל השמות הכי גדולים בארץ. ואמרתי, לא אכפת לי, כך שהתקבלתי לתיאטרונטו, כל התקשורת באה לראות מסוכר בכל העיתונים בזה, רק נכנסתי. ואמרתי, אני לא מרוצה. מה יעשה אותי מרוצה? אם אני אזכה בתיאטרונטו. בתחילה אמרת, אם אתה תיכנס לתיאטרונטו, תהיה הכי מאושר בעולם. זה חזרתי בתשובה בגלל זה האמת. חיפשתי את האושר, למה אני לא שמח? הכל בא לי מהר כזה. ופתאום אני נכנס לתיאטרונטו, ואני אומר, וואלה, הנה, אמרת שאתה שמח, הנה, אני לא שמח. אוקיי, שמים משהו אחר. זה משקים אותך מים מלוכים כזה, ואתה אומר, אוקיי, מה, עכשיו לזכות בתיאטרונטו. ויש שבוע שזה מתוקשר, כל התיאטרונטו הזה, ואני מקצר, מגיעים ליום שמודיעים מי זכה, אומרים, חמישי לא אני, רביעי לא אני, שני לא אני, ראשון, אומרים את השם שלי, זוכה בתיאטרונטו. וואו, אתה לא ישן. כתבות בעיתון, בטלוויזיה, אתה מרגיש כבשת את העולם, ואחרי שבועיים, שהמחיאות כפיים האלה הודות, אתה אומר, אז זכית בתיאטרונטו, נו, מה עכשיו? אתה לא מאושר. ואמרתי, אוקיי, אם אני אכנס לבימה, וזה, אז אני הכי מאושר בעולם. אני אומר לך, אבי, בדרך כלל אני לא משקר. אני מקבל למחרת טלפון מיעקב אגמון, זיכרונו לברכה, שהיה לפני שנתיים מנהל תיאטרון הבימה.
לא מכיר.
הוא אומר לי, אופר, אני ראיתי אותך בתיאטרון, אני רוצה אותך עם ההצגת היחיד שלך בהבימה.
צודק, שחקן מקצוען, שחקן נשמה.
וזה היה עשי. בבימה, אני לא אשכח את היום הזה. משחק בבימה, הצגה שנייה. אני מקבל כאילו פטיש 5 קילו בראש. בום. כאילו הכל, הכל יורד לי, הצבא, הניסים, הים, הכל. ואני על הבמה מקבל בלקאוט. אתה יודע מה זה בלקאוט לקהל, מי שלא יודע, זה מצב שאתה, אני עומד כאן עכשיו, אם זה היה קורה לי עכשיו, זה היה מצב כזה של, ואני לא יודע איפה אני, מה כולם מסתכלים עליי.
יש כאילו, קהל, מחכים כן, לך, אתה בשיאה.
ומה אני עושה פה בכלל? אני, כאילו, לא יודע מה קורה, אני מתעשת, ואני אומר, חבר'ה, אני צריך הפסקה 2 דקות, באמצע הצגה לא עושים כזה דבר. יוצא החוצה, ואני אומר, יואו, פתאום הכל נופל לי, כל הניסים שקרו לי, פתאום כל הזה. אני חוזר לבמה, מסיים את ההצגה, אומר ליעקב אגמון, אני יוצא לחופשה. הלכתי לסמינר. זה מה שהביא אותי לסמינר בסופו של דבר.
אז אנחנו גם נגיד תודה לסמינר ערכים, כאילו, כמה אנשים שותפים, השליחים של הקדוש ברוך הוא להביא את עופר הלוי אלינו, ואנחנו, יש לנו הרבה מה להספיק, ואתה כזה מרתק עופר, אני מופתע, חשבתי שאני מכיר אותך, חשבתי שאני מכיר את ההיסטוריה שלך, ולא את הכל ידעתי, הרבה דברים לא ידעתי, אתה רואה? מזל שיש שיחה אישית, ללמוד ולהכיר. אתה נכנס צעד אחרי צעד, ומקבל עצמך לשמור תורה ומצוות, בבת אחת הכל?
לא, לא, אני אחרי סמינר נכנסתי דיכאון, שבועיים שלוש סגור בבית, ואז מכריחים אותי ללכת לבית כנסת, אשתי כבר עושה לי ככה, נהיה לי כחול בבטן עם המרפקים, ואני הולך שבת ראשונה לבית הכנסת, ואני לא אשכח את הקטע הזה, הייתי קצת הבימה וזה, קצת כתבות בעיתון, חשבתי שכל העולם מכיר אותי, אני נכנס לבית כנסת, יש לך דודי, כולם מסתובבים לצד מזרח, ושרים לך דודי, ואני בדיוק נכנס מכאן, וכולם מסתובבים אליהם, ושרים לך דודי, חשבתי שמכירים אותי, תחיל לעשות להם, הלאה, מה אני, עד שמישהו אומר לי, תסתובב, העגל, תסתובב. בסדר, מסתובב לך דודי, לא ידעתי כלום, רק ראיתי את התנועות, כולם ישבו, ואני נשארתי. בסדר, עוד לא סיימתי, אמרתי, לא רציתי לצאת את זה. יש שבת כזאת של בבוקר בא מישהו אליי, ועוד הופק לי בדלת 5 בבוקר. עופר, אתה עשירי. מגיע לבית כנסת 300 איש, איזה עשירי. זה היה שבת ראשונה כזאת של חוויה של להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו רוצים להתקדם.
אין ברירה, הזמן דוחק.
אני רוצה להתקדם איתך שבאמת, אני חזרתי בתשובה בעצם, רציתי להיות בן אדם מאושר. רציתי להיות בן אדם שמח. וחשבתי לעצמי, שככל שאני אצליח יותר, אני אהיה בן אדם שמח יותר. שההצלחה היא בעצם השמחה. שככל שאני אהיה מפורסם יותר, אני אהיה שמח יותר. ככל שילך לי ואני אהיה כוכב, היום כל הדור שלנו הוא הדור של הלייקים, ושכמה שיש לך יותר צפיות, אתה יודע מאושר ואתה יותר מאורך, ואתה יש לו יותר לייקים, כמה צפיות היו לו שיר שלך? עוד שירו זה מיליון צפיות. מה אתה עשית עכשיו שיר עם 2,000 צפיות? כאילו, האושר שלנו תמיד הוא בחוץ. והתהליך שאני עברתי הוא בעצם חיפוש של האושר הפנימי שלי.
מצאת את האושר הפנימי?
אני חושב שחלק כן מצאתי.
ממשיך לחפש.
כן. ואני חושב ש...
אתה אמרת לי משפט פעם, אני לא יודע אם אתה אומר אותו גם היום, שכל אחד מאיתנו, גם מי שחזר בתשובה, גם מי שנולד דתי, כל הזמן אמור להיות בתהליך של אותו חיפוש, אותה חזרה בתשובה תמידית, קראת לזה.
כשאני חזרתי בתשובה עכשיו מהצד הלא דתי, לצד הדתי, היה זמן של אופוריה, שאתה מתפלל לעמידה חצי שעה, ואתה בוכה, ואתה מרגיש את השם, ואתה מחבק אותו, ואז לוקחים לך את זה, ואתה אומר, אוקיי, אני לא מאושר גם פה. חשבתי שאני אחזור בתשובה, אני אהיה מאושר, הנה, יש לך איזה רגעים, או חצי שנה כזאת של התעלות, ואז אתה אומר, גם פה אני לא מאושר. אז למה עזבתי את העולם הזה? גם פה אני לא מאושר. ואז אתה מתחיל לחפש, אתה יודע שזה אמת, ששם זה לא האמת ופה האמת, ואתה מתחיל לחפש את האמת בתוך היהדות. וזה תהליך, וזה תהליך של חיים. אבל אני פחות יודע שכל האושר שלי תלוי בי. ולהיות אדם מאושר, מי שילמד חובת הלבות שער הביטחון, שעכשיו אני ללמד אצלנו פעם בשבוע, שער הביטחון ילמד שהאושר תלוי בי. שכל האושר הזה, החיפוש של הכסף יעשה אותי מאושר. אני אחליף בית יעשה אותי מאושר. אני אחליף מקצוע יעשה אותי מאושר. זה לא אושר. זה אושר, אושר זמני, זה מים מלוכים שבעצם מגבירים את החיפוש, והאושר הפנימי נמצא אצלי. וזה בעצם החיפוש שאני עובר היום, ואני חושב שאני בשלב כזה...
איזה כיף למי שנמצא בשיעורים של הרב, בקהילה. בוא ננחת טיפה מהאטמוספירה הגבוהה שלקחת אותנו לשם, קצת קשה, אבל ננסה לנחות. נשאר באותו תחום עדיין. אתה חוזר בתשובה, מתקדם בתהליך שלך, ואתה פוגש ציבור... חרדי, מבטן ומלידה, לפחות חלק ממי שאתה פוגש, שפה אחרת, עם אחר, סוג של התנהגות אחרת, הרגלים אחרים, ניואנסים, דקויות, איך מקבלים אותך את האוף המוזר הזה שהגיע פתאום משום מקום, מהתיאטרון?
קודם כל לא מקבלים.
אז או גם היום?
היום מקבלים. אז לא קיבלו, היה פשקווילים של צטמה, ממש. יש לי אפילו אחד בבית.
זכית.
שמרתי אותו, לקחת אותו איתי אחרי 120 שנה בעזרת השם. והיה צטמה. ומה שהחזיק אותי באמת בסופו של מהלך, זה טלפונים של רבנים. אתה הולך ברחוב, ואתה אומר, בוא, האיש שבא מולך, אתה מלאך, איך אתה משמח את עם ישראל. ויש איש אחר אחרי שתי דקות, הוא אומר, ישרפו אותך. ישרפו אותך.
אז בוא נדבר על זה רגע. אולי הקדמת אז את זמנך, הזכרתי בתחילת הדברים את הרעיון, שידרתי אז, הייתי נער צעיר, אם אתה רואה כבר כמה אני מבוגר, זקן הלבן, ובאופן כאן, חדר ליד, רדיו קול חי בתחילת דרכו, אני השדרן מגיש תוכנית, באמת, של כל מיני דברים כלילים וכיפים, ובין היתר זה סיפר לי, אני אפילו זוכר מי חיבר אותנו, ואמר לי, עופר הלוי, תקבל אותו, בוא ככה, להקת אופלי, קמת קבוצת או הצגה, אתה ויוסף קורל ושלום יצים, חוזרים בתשובה, תחזק אותם, תן להם את הבמה. שואלתם באולפן, כשעתיים, חיפשתי את הקלטת, רציתי להשמיע שם קטעים, אני אמצא אותה, אני אעביר לך אותה בלי נדר, יש לי קלטת מאז. ובאת עם אורות גבוהים, ואנחנו נעשה, וסיפרת תיאטרון ובן צבי, ואני אבוא, ואני אגיד, ואנחנו נעשה. ואני מסתכל עליך כבן אדם שאני בתוך אז, בתוך הציבור החרדי, ומתוך עולם הישיבות, ואומנם רדיו והכל, ואתה אומר כאילו, מה הוא רוצה, הוא באורות גבוהים, והוא רוצה את כולם להחזיר בתשובה, הוא לא יודע שאין אצלנו תיאטרון, היה, מה זה אין תיאטרון? היו הצגות, אבל כל מיני שחקנים בלי לפגוע בכבודם, ואתה באת לדבר על שפה אוויר, רמת שפה אחרת, יכול להיות שגם אז מהרת קצת, ואולי חלק מהסלנגים והמשפטים, בוא נלמד זכות על אותם קוראי תיגר על
תיגר, ה... תראה, אני גם היום לא בא אליהם בטענה, אני חושב שאחד מהדברים ששומרים את הצוויון החרדי, זה האלה. שצורקים גבל בהתחלה, ושומרים על, על המסגרת הקונחייה החרדית שלא ייכנסו, כמו אלה עם האינטרנט, כמו אלה עם כל מיני תקשורת שהיא לא בריאה, וקוראים תיגר. אני חושב שבגלל שלא הייתה היכרות מעמיקה איתי, אז הם קראו תיגר באופן טבעי, אני לא בא אליהם בטענות, אני אפילו אני חושב, אני מכיר להם את הטוב על זה.
תן טיפ לחוזר בתשובה בתחילת דרכו, לאו דווקא כשבא לתת הצגה, שאתה לא רק חזרת בתשובה והכרת עולם חדש, גם באת ללמד את הציבור החרדי כל מיני דברים, ולהכניס להם כל מיני מושגים ודברים, אבל תיקח בן אדם ככה ששומע אותנו, והוא עושה את דרכו הראשונה או באמצע, תן ככה טיפ בקצרה, ויש לנו עוד ככה, אני רוצה להיכנס גם קצת עם הצופים, המאזינים מחכים לעולם ההצגות גם, אז בוא... הטיפ לחוזר בתשובה מתחיל.
הטיפ שלי לחוזר בתשובה מתחיל, זה להגיד לו שיש ביהדות הכל. תיאטרון, מוזיקה, שירה, נגינה, הכל אתה יכול לעשות עם שליחות. במקום לעבוד את עצמי, אני חושב שהשינוי שאני עשיתי בין בן אדם לא דתי לבן אדם דתי, שפה עבדתי את עצמי וחיפשתי איפה אני ואיפה אני ואיפה אני, ופה 80-70 אחוז אני עובד את השם ו-30 אחוז את עצמי. למען האמת, אני לא יכול להגיד 100 אחוז השם. אבל כאן אתה הרבה יותר טעון, אתה, יש לך שליחות. אתה לא בא רק לקדש את שמך בעולם, אתה מחובר לאיזו שליחות מסוימת, ואני חושב שדווקא במגזר שלנו, אחרי התחייה של המגזר החרדי אותי בהתחלה, זה מה שנתן לי כוח להתבוננות מעמיקה, ולא להגיד יאללה, לא צריך, אני חוזר לחבר'ה, שים לי טובה, אני באתי, אני זה, להיפגע וללכת, אלא זה נתן לי להיפגש עם אנשים הכי חרדים, עם משמרת הקודש וכל מיני כאלה, שאז היו מובילים את, את העניין בציבור החרדי, ולהגיד להם, בואו תגידו לי מה הבעיה, ואני אסדר, תגידו איפה... וזה מה שחידד אותי להיום, להיות התיאטרון החרדי, כמעט היחידי שיש במגזר הזה,
ברמה הזאת,
במקצועית הזאת. שבאמת מקובל על כל המגזרים.
אתה מופיע אצל חסידים, אצל ליטאים, אצל ספרדים, ודתי לאומי, וחרדלי, וגברים, ונשים, ובחורים צעירים, ובנות סמינרים. אתה בעצם מול מורים, ומורות, ומחנכים, ומלמדים, וקצת, אני קצת הרבה, כמו שאמרתי, עוקב אחרי 5 השנים, ואנחנו מכירים. ובעצם הכנסת כאן עולם שלם של תיאטרון, משחק, שחקנים, והפכת את זה למה שראינו מקודם בקטנה ככה. מצחיק לראות את הסגנון של פעם, באמת לבמה מקצועית, ואתה משלב טכנולוגיות ומולטימדיה, אבל בעיקר משחק ובימוי מקצועיים, והציבור, אני חושב, גומל ומוכר לך טובה היום בעצם, אתה יש תקופות שאתה לא נח לרגע, ואתה מתרוצץ ממקום למקום, ואתה גומל חזרה, שבעצם זה משחק, אבל הכל עם מסרים, הכל זה סיפורים על בן אדם לחברו, ועל אמונה, ועל ביטחון, ועל לא להתייאש, ולקח את ההצגות שאני חושב שאני מכיר כמעט את כולם, ואני גרופי שלך, אני ומשפחה שלי, אתה נותן תוכן, אתה מביא את המסרים, אבל כשאני אבוא לשיחה, יהיה לי אולי יותר קשה לשמוע את זה, כשאני בא להצגה, עם כל השטוטניקיות נקרא לזה ככה, ובדרך כלל אופר מדבר על זה, אתה לוקח תפקיד השטוטניק, כמו שאתה תסביר לי למה, אבל אתה מכניס את כל המסרים, ואני חושב שהציבור החרדי, בעצם משלב הדחייה והכרה, מכיר אותך היום ומוקיר לך טובה.
תשמע, אני חושב שאנחנו בשיא של מהפכה תרבותית. כשאני באתי למשרד התרבות ודיברתי עם הוועדה שם, הסברתי להם מה זה חרדים, שאני לא יכול לעשות מה שהם עושים. אנחנו באיזשהו מהלך, עצם זה שאנחנו היום מדברים פה, ויש את השידור גם ברדיו וגם במדיה, אנחנו מבינים שאנחנו עשינו איזשהו שינוי תודעתי, והבנו שיש לנו כוח ביד, כוח המדיה וכוח של ההצגות, הוא כוח מהפכני. שעם כל הכבוד לרבנים, אנחנו צריכים להכניס עוד ממד, חוץ מהרצאות, גם הממד הזה של ההצגות ושל המדיה, שהילד נחשף ומקבל את המסר בתוך הצגה, אני חושב שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, זה לא איזה המצא.
ושחקן אחד טוב, אופר, שווה הרבה יותר מ1,000 מילים. עשינו כמה מיזמים ביחד בשנים האחרונות, ולקחנו ביחד עם כל חי ואיתך, ולקחנו את ההצגות שלך ועלינו אותם בפורמט גדול בעניין האומה, ואתה בטח מקבל את זה כנראה כל השנים. אני מאוד התרגשתי שבסיומי ההצגות האלה, הסתובבתי ככה קצת לשמוע מהקהל תגובות, ראית שם הורים וילדים ומשפחות, ואמרו, חיזקתם אותנו, אשמה ישראל שלנו באחרי ההצגה עם הגרף, אחד מול כולם, אשמה ישראל שלנו יראה אחרת. למה אנחנו יהודים אנחנו מבינים פתאום? דברים שפחות מדברים עליהם, ואולי לא צריך לדבר עליהם בחיידר, בישיבה ובסמינר, פתאום דרך משחק, פתאום דרך האתגר של האחר והצורה, גם המרגשת, גם התיאטרלית, גם המצחיקה והעיתולית, מכניסה את המסרים, ובאמת אתה עושה את זה בצורה, וישר כוח גדול על זה. אופר, למה אתה תמיד משחק את השטוטניק? למה אתה אף פעם לא הדמות הרשמית, המשוחקת? רגע, יש כאלה, אני לא מאמין שיש כאלה שלא יודעים, אבל בוא ניתן תזכורת, גם נראה את הרמה שהשתדרגה, וגם נראה את כל הנגיעות טענות של שטוטניקיות, וגם קצת רגעים רציניים של אופר, המשודרג לעומת מה שראינו מקודם. בבקשה, אלקנה.
כתוב בתורה! כתוב בתורה לא תגנוב, לא כתוב מזה כן, מזה לא. לא תגנוב, זה הכל כלול, אה?
זו לא גניבה, זו מציאה.
מציאה, שמעתם? מציאה! אם זו מציאה, אתה אבדה גדולה, אתה. ואתה פעם חיבקת את אבא שלך, אמרת לו מילה טובה?
לא.
ומה חשבת, שמבוגרים לא צריכים חיבוק ומילה טובה?
לא נעים לי להגיד, אבל כל התחיל אצל... בני דודנו
היהודים. הוא יצא לך בצאת האמת.
הוא לפחות הלך עם האמת שלו עד הסוף.
כן, אבל מה זה קשור אליי? אולי המלך רוצה שנעשה לו תאי?
ריבונו של עולם, מה נשמע?
וואו, ליגה, רמה. מקום אחר לגמרי נמצאים היום עם ההצגות, באמת, עם כל המסרים והדברים, אז אני מחכה לתשובה. למה שטוטניק?
האמת שאני, יש ב... אני חושב שיש מספיק כבדות בחיים שלנו, כדי להיות בכבד וב... אני חושב שתפקיד שלי בתור איש שמשמח ושרוצה לשמח, הדמויות האלה הרבה יותר מושכות אותי, הרבה יותר עושות לי כיף, הרבה יותר נותנות לי מעוף. על במה אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אם אני שרק רב, הוא לא יכול לתת איזה יציאה קטנה, איזה רב זה עכשיו. מה הוא אומר פה? אני כאילו משחק את הכל מותר.
ואגב, השחקן הראשי בדרך כלל, למרות שהדמות הוא המלך, או הרב, או הגרף, אבל תמיד אתה תהיה הכוכב המרכזי הלא רשמי.
הלא רשמי, בדיוק.
אנשים מחכים ליציאות שלך, מחכים למשפטים שלך, אתה יצרת ז'אנר של משפטים ומושגים, מילון שלם, אני מכיר אנשים שפשוט יוצאים מהצגות וחיים עם זה. אתה כותב אגב, אתה כותב, מביים, פעם עשית הכל, אתה משלב היום.
אני מכותב, כמעט כל הצגות שלנו, בעזרת השם יתברך, אני לא עושה כלום. אני כתבתי, אנחנו משלבים עוד במאים מבחוץ, אחד מהבמאים הטובים שלנו, תידר יששכר.
תידר הצדיק.
אני חושב שהדור הזה צריך שמחה. יש לנו מספיק בלבולים, מספיק כובד, צריך לשחרר טיפה, ואני חושב שדווקא המשל הידוע, שאתה רוצה להכניס מישהו תרופה, אתה מדגדג אותו שיצחק, הוא פתח את הפה, ומכניס, אני חושב שזה ה... אני מאמין שלי שדרך צחוק אפשר להגיע, וזה יותר מעניין אותי, יותר נותן לי להשתולל. אני נהנה מאוד, שהקהל צוחק.
יש לך הרבה אינטראקציה עם... רגע, סיפור, כן, כן.
זה כאילו עושה לי כאילו... זה הצלחה בעצם, הצלחה ש... דרך אגב, זה הרבה יותר קשה משחק דרמה. קומדיה, כמה שחושבים שדרמה זה קשה, לשחק קומי זה... המון, הרבה יותר קשה. זה מאוד טיימינג, זה מאוד בנוי על מוזיקה של המשפטים, זה מאוד...
עם מגיע. הצליל ועם התוליות,
עם הטון הנכון, עם הזה, ברגע הנכון, אם אתה לוקח נשימה לפני, זה לא יצחיק.
יש לך הרבה אינטראקציה עם הקהל, והרבה מאוד ספונטניות. זאת אומרת, אתה לא תמיד נצמד רק לטקסט, אתה מזהה פתאום שצריך טיפה לעורר, טיפה צריך ל... משהו פה קורה, או פתאום יש איזה מישהו של הצטה מאוחרת שמתחיל לצחוק דקה אחרי. זאת אומרת, אתה מאוד מעורב, מאוד מעורב, מאוד...
אני חושב שכן, אני חושב שזה כל כיף, ואני חושב שגם הקהל...
אתה לא עצמד לדף.
גם הקהל אוהב את זה, ואני חושב שתיאטרון, הוא בא לשרת אותנו בתיאטרון, לא יודעתי שעבדתי כמו בהבימה, או כל מיני תיאטראות אחרים. התיאטרון זה, כביכול האלוקים, זה אסור לזוז מהטקסט, אותו מילים, ועובד הבמה ואומר, לא, תגיד ככה, תגיד ככה, לא משנים את הטקסט. ופה, גם שמשרד התרבות בא לראות אותנו ואומר, אתה שובר את כל, את כל מה שלימדנו עד עכשיו. אתה כאילו, או איך אמרו לי, אתה כאילו בסלון של הבית שלך. אתה לא זה, אתה עושה מה שאתה רוצה לבמה, אתה מדבר מה שאתה רוצה, אתה זה. והיום, אחרי תקופה שהם עוקבים אחרינו, הם ממש הורידו את הכובע ואמרו, שמה, סחתן.
נראה לי מעתיקים אותך.
לא, הוריד סחתן. אנחנו לא הבנו שיש שפה אחרת במגזר הזה, סוג של תיאטרון אחר.
אתה זוכר את כל ההצגות בעל פה?
לא.
עושה לך מבחן?
אני קצת זוכר.
אתה חוזר היום להצגות ישנות לפעמים?
אנחנו עכשיו מחדשים את ההצגה משפחת ג'מילי.
אני אזרום ככה משפטים, לא תגיד לי מאיפה זה, בקצרה, כן, לא, אתה לא הולך בדליך. טוב, אתה כבר תדע כי הזכרת. אבא, מתי אני חתונה?
טוב, זה משפחת ג'מילי.
עדיף להיות קוקוריקו שמח מטווס עצוב.
טוב, זה... זה... חכם ואתם.
זה נפלא, זה נפלא. זה נסגוב.
זה הגולם.
יפה, תשמע, חסד שרק אני יודע. ואם כואב אגב, אז לא ברוך השם?
ג'מילי.
טוב, אי אפשר עליו, אז עוד אחד ניתן לו ככה. הייתי מטביע אותו באדמה כמו קורח.
זה... יוסי לקמצן קדוש.
טוב, יש כאן עוד קמצן של דברים, אתה שולט, אז זה בסדר. איך מגיעה השראה? מתי אתה כותב? איך, לפעמים אתה מחליט?
האמת,
אתה קודם יודע נושא שאתה רוצה, ואתה מפתח אותו, אתה... איך זה הולך?
אני אגיד לך משהו, למרות שהיא שמעה קצת עובר. יש לי נושא שאני מוצא חן בעיניי, נדלק עליו. מוצא חן בעיניי, ועוד פעם זה חוזר אליי. ועוד פעם אני יושב פה ומדבר, ועוד פעם זה חוזר אליי, ועוד פעם. כאילו הקדוש ברוך הוא בא אומר, מזיז לך את זה, אוקיי. ועוד פעם מזיז, ואז אני אומר, אוקיי, אומרים לך משהו, חמודי. תתחיל להקשיב. אומרים לך משהו. זה בסדר. ברגע שאני רואה שהדבר הזה שחוזר אליי כמה פעמים, אני מבין, אוקיי, רוצים שאני אתעסק בזה. אני יודע שזה נשמע קצת ככה, אבל זה ככה.
השליחות שלך, לקבל את
זה זה ממש ככה, אני כאילו...
ואז מה, אתה נכנס להשראה, למוזה כמה ימים, ברצף כותב, אתה כבר יודע בהתחלה, בגרעין של הרעיון, בדיוק איזה דמויות רציניות ועיתוליות יהיו, אתה יודע את הפאנץ' או שאתה יכול לקחת לך יום, יומיים, שנה, שנתיים, אתה מתחיל סיפור, עובר למשהו אחר, איך
שתף אותנו? זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי. נגיד ג'מילי, אני עכשיו מחדש את ההצגה ג'מילי, ויש לנו ברוך השם המון הצגות בחודש אדר. ג'מילי, זה הצגה שכתבתי בשלושה ימים. אני חושב שזה בין ההצגות הטובות שלנו. וזה משהו כאילו, מסר שאני רוצה להגיד של התפרקות הדור, הדור הצעיר, יחד עם... זה כבר אז, אני אומר, זה הצגה לפני 20 שנה.
נכון.
וזה אקטואלי להיום.
רק בלי הטלפון הציבורי, הכתום, לא כן. מה שמה. צריך להיות...
זה אפללו.
זה אפללו. סליחה.
ג'מילי, זה בעצם אבא שמתמודד עם ילד שרוצה להיות זמר, מעט אחד שהולך לצבא, זה בדיוק מה שקורה היום, כאילו לא השתנה כלום, והוא נלחם, והחלום שלו שיהיה לו ילד אברך, שיהיה לו ילד לומד תורה, יש לו ילד אחד שהולך ללמוד משפטים, אחד שרוצה קריירה של זמר, והוא אומר, אני רציתי להשאיר פה ילד אחר, ילד אברך, ילד לומד תורה, ואבא שנלחם בכל הקדמה הזאת, שזה גם אקטואלי מה שהיה לפני 20 שנה להיום, שכל ילד פתאום רוצים, תן לך דוגמה היום, שזה טעות שלנו, בתור מגזר, בתור איש במה, אני אומר, היום הילדים שלנו קצת מעריצים יותר את החיילים מאשר את לומדי כוללים. ואני, יש לי גוף בבית כנסת שהקימו עכשיו, שנקרא מלח, מתנדבים לעורף חזק, שלקחו 30 אלף שקל והלכו לעשות על האש בצפון, בדרום, בעזה, לחיילים וזה, ואני שאמרתי את זה, אמרתי, סחתן, קחו עכשיו, זה היה בחנוכה, 3,000 סופגניות, ותחלקו לכל הכוללים פה. תבינו שזה הכוח שלו לא פחות מזה. וברגע שאני נותן להרצה לזמרים, או לצבא, שאני מעריך אותם, ואשריהם, אני צריך להבין שיש לי פה כוח של לומדי תורה, שהוא לא פחות חשוב, אלף למטה, אלף למטה.
אתה אמרנו שיש לך קהילה באלעד, אתה מוסר שיעורי תורה, אומנים מסמכי לב, אתה גם מופיעים לחולים, מסמכים, וגם מקרב ומטפל המון במה שקשור לנוער מתמודד, מה שאמרים נוער נושר, כן, לא את ההגדרה הזאת. זה משתלב במשחק, משתלב בשליחות שלך, אתה מכניס אותם לעולם הבמה, או בלי קשר, זאת אומרת, איך השילוב הזה בין, או זה חלק מאותה עשייה, מאותה שליחות האחת שיש
ברור,
לך?
ברור, אני חושב שהכל באותו תחת מטריה אחת, אני חושב שבשלושה חודשים האחרונים, מי שהתחילה המלחמה, העבודה שלנו קצת נעצרה, אבל אנחנו לא עצרנו, אנחנו הופענו ממש במקלטים, בנתיבות, בשדרות, בכל המופנים בארץ, בבתי מלון, לא בכולם, אבל יצאנו לפחות ל-20-30 הצגות בהתנדבות גמורה, להפיץ שם, לשמח אותם בהתנדבות, חלק משחקנים המתוקים שלנו שנכנסו לתוך המבצע הזה שעשינו, יחד עם הבית ספר למשחק שיש לנו, שאני חושב שהוא כלי, עזוב, רק להכין שחקנים שיהיה לנו שחקנים דתיים בתוך המסגרת הזאת, אלא גם כמהלך נפשי שאנחנו עוברים.
העצמה.
העצמה רגשית שאנחנו מעבירים בתוך הבית ספר למשחק, עם הנוער נושר, יש המון עכשיו דיבורים גם באלעד, גם בבני ברק וכל מיני, בירושלים, של לעשות פעילות לנוער דרך התיאטרון, אני חושב שזה כלי מעולה. להוציא את הכישרון יחד עם הפנמה של מסר שאנחנו עושים עכשיו.
לא דיברנו על ספרים שכתבת? לא דיברנו על שירים שהם
לא חלק מהצגות? תזמין אותי לעוד תוכנית.
הם חלק מהצגות, אבל לא רק, אבל לא רק. אתה כותב גם שירים שלא היו בהצגות, ואתה זמר, אתה מלחין, אתה יוצר, אתה מבצע. ואתה יודע, באמת הזמן רץ, ואנחנו צריכים לסיים.
זהו.
אתה רואה שנהנים? הזמן טס. מסר סיכום לעם ישראל. ציבור שלך.
אני חושב שבימים האלה, הכי חשוב מהכל, קצת נדוש, אבל זה אמת, אהבת ישראל. ובמיוחד אנחנו במגזר שלנו, אני לא הולך לשנות את המגזר השני, אני חושב שהכוח שיש לנו, זה לשנות קודם כל את עצמנו. להפסיק עם הפערים האלה, לא הדתיים, לא אנש, ולהתחיל להתבונן פנימה, מה השם רוצה מאיתנו בימים האלה. להתעסק באהבת ישראל. איך זה, איך עושים את זה? כל יום תשאל את עצמך, או תשאלי את עצמך, מה אני עשיתי היום בשביל הדבר הזה? עצרתי טרמפ, אני גולש.
בסדר גמור, מסר חשוב.
עצרתי טרמפ למישהו, באתי למישהו ואמרתי לו, תודה שהיית חזן, איזה כיף לשמוע אותך. להרגיל את עצמנו לשפה אחרת. יש לנו משקפיים, כל הזמן משקפיים של ביקורת. איפה לא בסדר? להחליף משקפיים ולחפש טוב. רבי נחמן אומר את זה. חפש כל הזמן נקודות טובות, ולכן בני ישראל ירדו למצרים, השבטים הקדושים, ויוסף הצדיק ירד למצרים לפני שכל עם ישראל ירד למצרים. למה? שיהיו צדיקים שילמדו לחפש טוב, ונקודות טובות מעם ישראל, ועל ידי זה יוצאים ממצרים. שיהיה בשורות טובות.
וואו, רגשת, חיזקת, טלטלת אותי ברמה האישית, ואני בטוח שגם את המאזינים שלנו ואת מי שצפה בתוכנית, שאפשר אחר כך להזין לה בשידור חוזר ולצפות בה. רבי עופר הלוי, ידידי היקר, שחקן הנשמה, יוצר הגדול, הרב, המחזק, המעודד, יישר כוח, תודה רבה שבאת.
רגע, אני לא אמרתי משהו.
תודה רבה שבאת.
רגע, הרב, אני יודע שתחתוך את זה. אבל אני רוצה להגיד לך שחלק מהפעילות שלי, שלי הכרת הטוב גדולה אליך, באחד מהשליחים של להניף את התרבות החרדית, הרב אבי רוזן, ידיד נפשי, מכיר לך הכרת הטוב גדולה.
אני רק שליח ועושה את זה באמצעות האימפריה שלנו כאן של כל חי. שר כוח, רבי עופר, תודה רבה. אנחנו כאן סיימנו שיחה אישית נוספת, מאוד מיוחדת, בעזרת השם ניפגש בתוכנית הבאה. תודה רבה לצוות שלנו, אלקנה קליין ופנחס בינדר. אם יש לכם מה להגיב, מה לומר לנו, תוכלו לעשות זאת או באתר כל חי, או באמצעות השארת הודעה בתא הקולי של 039-039-039 בשלוחה 5 שם להנהלה. נשמח לשמוע את התגובות, הצעות, רעיונות, רעיונות למרואיינים נוספים. ועד התוכנית הבאה, נאחל לכם שפע, סייעתא דשמיא וישועות גדולות.